אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
ז'ן אחמד הצעיר, סרטם של האחים דרדן, הוצא כבר בפסטיבל כאן, ואף זיקה את יוצרה בפרס הבימוי שם. אז מדוע החליפו בישראל את שם הסרט שיעלה אצלנו בחודש הבא להבחירה? איך ולמה אצלנו בישראל האחמד נעלם מהכותרת והפך לפשוט הבחירה? נמצאת איתנו אשת הקולנוע, אבתיסאם מראענה מנוחין. בוקר טוב, תודה שאת איתנו הבוקר.
בוקר טוב.
אז אחמד נעלם.
כן, ברור. אוקיי. אחרת הקהל ייעלם. אף אחד לא יבוא. מי רוצה לראות סרט שהכותרת שלו זה אחמד, או שהגיבור שלו אחמד?
אז בכל אופן הוא יופץ כאן בישראל. אנחנו גם פנינו לתגובה מצד המפיקים, עדיין לא זכינו למענה. אם הוא יגיע במהלך התוכנית אנחנו כמובן נציג את זה, אבל בואי נסה להבין ברשותך אבתיסאם את התמונה הרחבה יותר. עד כמה באמת שם אחד בודד יכול להבריח צופים בעינייך?
מאוד, כי אחמד מייצג את הזר, מייצג את במרכאות את האויב, מייצג את התרבות שישראלים לא רוצים להכיר בה, מייצג את הזהות הערבית, הזהות הפלסטינית, מייצג את הכיבוש, מייצג את משהו שאף אחד לא רוצה להזדהות איתו. וגם אם האחמד הוא דמות שיכולים להתאהב בו, אבל אנשים מאוד נמנעים להזדהות עם אחמד כשם, כערבי, כפלסטיני, כדת, כמוסלמי, כמשהו שהוא משהו שאנשים מעדיפים שהוא יישאר מבחינתם כסטריאוטיפ של הטרוריסט, של הפרימיטיבי, שמשהו שהם לא רוצים להיות חלק ממנו, לא רוצים להזדהות איתו, לא רוצים להתאהב בו, הם לא רוצים שהוא יהיה שכן שלהם, לא רוצים שיהיה בקולג' עם הבת שלהם וחס וחלילה להתאהב בה. לא, זה משהו שאנשים לא רוצים לקחת חלק, לחבק, להבין, להזדהות. אז לקרוא לסרט אחמד ולצפות שהרצליה ותל אביב וירושלים שיבואו לראות סרט כזה, זה נחמד אולי לפסטיבל קולנוע דוקומנטרי, אבל שיביא קהל ומסחרי וימכרו כרטיסים, לא צריך להשלוק את עצמנו שזה יהיה הצלחה מטורפת.
נכניס לתוך השיחה שלנו עוד כמה נתונים. צריך לומר, בפסטיבל ירושלים האחרון הוא הוצג בתור אחמד הצעיר, וההיענות הייתה רבה, אז שם השם שלו נשאר כמו שזה, אז אולי באמת זה מתאים לעולמות הפסטיבלים, כמו שאת עצמך אומרת, אבתיסאם. צריך לומר שהאחים דרדן הם זוג במאים בלגים מאוד מאוד אהובים בישראל, אולי יותר אצל עכברי הקולנוע, אבל הם צמד אחים שכל סרט שלהם מוצג בישראל ומאוד אהוב ומאוד מצליח. ועוד יותר לזה נוסיף שמי שצפה בסרט, בוא נאמר שהאחים דרדן בסרט הזה הואשמו באסלאמופוביה. זאת אומרת, זה בניגוד הפוך למה שנדמה לנו שאנחנו נראה בסרט.
אני לא ראיתי עדיין את הסרט הזה, אבל אם הכותרת שמביאים אותה לישראל ואומרים, אוקיי, אז בואו תראו סרט שהבמאים שלו מואשמים באסלאמופוביה, והסרט הזה בעצם אולי לא ישרת את אחמד ואף אחד לא יאהב אותו, אבל מהכותרת, אחמד הוא לא מסחרי, הוא לא מוכר, אף אחד לא יבוא, אז לפחות בוא נשנה את זה לבחירה, שזה משהו שכולנו יכולות להזדהות איתו, אבל תבואו ותראו את האסלאמופוביה. אני לא ראיתי את הסרט, אני לא יודעת בדיוק אם יש שם שנאה או לא, אבל אני בסופו של דבר אומרת, יש משהו ביחס הזה כלפי, ואני גם מכירה הרבה אחמדים, ש, שכן נתקלים בכל כך הרבה בעיות, ונאלצים גם לשנות לפעמים את השם שלהם, כי לא בא להם להיכנס שוב ושוב ושוב לאותו מעגל, שלא יכנסו אותם ויבדיקו אותם, ולא ייתנו להם ועבודה ולימודים, ורוצים שהחיים שלהם יהיו יותר קלים, ולכן האחמד הזה הוא לא משהו מישהו מקבל אותם באהבה ובהבנה.
לאיזה שם אני אחליף את השם אם יקראו לי אחמד? מה קרוב לזה שנשמע אוניברסלי יותר?
אני לא יודעת, אבל אנשים עושים את זה. לצערי הרב, אנשים אחמד, מחמד, זה שמות שאנשים מתחילים להתקשות, כי הם נתקלים בכל כך הרבה גזענות והדרה ודיכוי, כי אני נשאית של שם שהוא אף אחד לא מת עליו, זה דגל אדום, ואנשים קשה להם, קשה להם.
צריך לומר שזה לא חדש, אבתיסאם, אנחנו כולנו זוכרים את ערבים רוקדים, שהיה צריך לפתוח את פסטיבל ירושלים לפני איקס שנים, וגם שם הייתה בעיה מאוד גדולה, בדיוק זה היה בתוך עוד מלחמה, בתוך עוד מבצע, בתוך עוד משהו, והסרט הפותח אמור היה להיות ערבים רוקדים.
כן, אני מתחילה לראות את זה, פעם זה היה יותר אקזוטי, זה היה, גם עדיין זה היה באולמות של פסטיבלים, ואנשי רוח, ונשות תרבות, שכן רצו להתמודד, וגם העניין של, בהקשר הפוליטי של אוסלו, היה איזה משהו מאוד גדול, הייתה איזו תקווה מאוד גדולה, שבוא נכיר את השכן, בוא נסתכל עליו, זה היה משהו. היום אפילו את זה, אפילו אין בושה להגיד את הדבר הזה, לא רוצים לראות ולא רוצות לראות, לא את אחמד ולא כיבוש, ואל תגידו לנו, לא רוצים גם תקווה יחידה שיש פה מדינה של העם היהודי, וחלט, אנחנו לא רוצים תמונה מורכבת, מסובכת, השכן הזה, מי זה השכן הזה? אין לנו שכנים בכלל, אין פה כלום, יש פה חולות, ואנחנו מעצמה מאוד גדולה. זאת המציאות לצערי, ובסוף גם הקהל שפעם ראה את הסרטים על האסלאם, ראו את הסרטים על פלסטין, ראו את הסרטים על כיבוש, התעניינו, רצו לדעת מי זה השכן, רצו ערבית, רצו לדבר, רצו, היום זה הצטמצם בכנאפה ביפו ובחומוס עד עלי קרוון.
את רואה את זה או מרגישה את זה גם בעבודות שלך כבמאית וכמפיקה. אך לפני כמה שנים מוצאת את תרשום אני ערבי על מחמוד דרוויש, הוא זכה בפרסים, היה לו קשה לקבל את אהבת הקהל?
לסרט תרשום אני ערבי, הקושי המאוד מאוד גדול שלו זה כן, קודם כל להוציא את הסמל הפלסטיני עם סיפור אהבה שלו עם יהודיה. זה משהו שאף אחד לא רוצה לראות, לא רוצה לשמוע, לא רוצה להתמודד, לא רוצה להכיר שלעזאזל גרים במדינה הזאת, שני עמים עובדים רוב הזמן ביחד. מישהו משרת את השני, לרוב הערבים משרת את האדון.
אבל בשם עצמו כבר ראית בעיה יותר מאשר 77 מדרגות או סרטים אחרים שעשית? עצם העובדה שהמילה ערבי כתוב בטייטל של הסרט?
היא מתריסה. זה, 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 זה שם מטריס, כאילו, ואני הייתה לי הכוונה ללכת עם הדבר הזה עד הסוף, לקשר את זה לשיר שלו, שבעצם הוא שיר שמאוד, מאוד היה, מאוד חזק, מאוד עשה, הכניס לתודעה של החברה הערבית הפלסטינית בתוך ישראל, את השאלת השיוך שלהם, מבלי להתבייש. אז עשיתי את זה כן, כהתרסה, וגם לחבר לשיר המפורסם שלו. אבל, שוב, הקהל שיראה את הסרט הזה, זה קהל מאוד מאוד מצומצם שאכפת לו משהו, שהוא רוצה לראות את אחר, שרוצה דרך הקולנוע הזה שלי או של אחרות, ככה להציץ למה שהיה פה פעם, מה שאולי, איך העתיד שלנו ייראה, יש להם המון שאלות ורוצים לקבל איכשהו איזה תובנה אחת או שתיים, אבל זה מיעוט, והוא הולך ומצטמצם.
הולך ומצטמצם, אז באמת צריך
לגמרי.
צריך באמת לשאול האם הצטמצמנו עד כדי כך שאפילו אחמד הצעיר הופך לבחירה.
לגמרי, לצערי.
אבתיסאם מראענה מנוחין, אני מודה לך מאוד שהיית איתי.
אני גם. תודה רבה, בוקר טוב.
בסוף השבוע אסרה משטרת הרשות הפלסטינית על העמותה הלהט"בית אל-קאווס הקשת לפעול בשטחה. הם טענו כי האגודה מפוררת את החברה הפלסטינית וקראה לתושבים לדווח על חברי הארגון. נורית יוחנן, כתבת כאן עניינים פלסטינים, נמצאת איתנו. בוקר טוב, נורית.
בוקר טוב.
מה קורה שם?
אז נכון, באמת אנחנו מדברים על מאבק שהתרחש בעיקר, נקרא לזה ברשתות, ועכשיו אולי מתחיל לעלות לפני השטח, וזה המאבק של חברי הקהילה הגאה הפלסטינים. באמת, המשטרה הפלסטינית הוציאה הודעה, וצריך לומר הודעה חריגה, בסוף השבוע האחרון, והיא הודיעה שהיא תמנע כל פעילות של האגודה, אותה אגודה למען חברי הקהילה הלהט"בית הפלסטינים, אל קאוס, הקשת. בהודעה הזו באמת אמרו שפשוט לפיהם הם פוגעים באידיאלים, במסורת של החברה הפלסטינית, והם הודיעו שהם יעקבו אחרי אותם משתתפים באגודה, ידאגו שיגיעו לדין, אפילו רמזו שהם סוכנים זרים, זאת אומרת שהם בעצם מכניסים השפעות אחרות, מערביות אולי, על החברה הפלסטינית. צריך לומר לטענת האגודה, זה קורה בגלל איזשהו תחילת פעילות שהם התחילו בזמן האחרון בעיר שכם, בגדה המערבית, ועל אותם דברים קשים באגודה על קאוס הגיבו, אמרו שזה מצער מאוד, אבל הם ממשיכים במאבק הזה, הם לא נבלים מהאיומים, יש להם כבר סמינרים שמיועדים ללמידה לזהות מינית, על האופן שבו מתמודדים איתה בחברה הפלסטינית, והם ממשיכים בזה, זה משהו שאמור להתקיים בסוף החודש הנוכחי. וצריך לומר, זו סוגיה אחת, זה מקרה אחד, אולי הודעת משטרה אחת, אבל יש פה הקשר רחב יותר, והקשר הוא שברשות הפלסטינית, גם תחת שלטונו של אבו מאזן, ולא רק ברצועת עזה, אצל חמאס, יש בעיה גדולה מאוד עם זכויות האדם. רק בתקופה האחרונה מתפרסם דוח, ובעקבותו גם פגישה טעונה של חבר ארגון זכויות האדם, Human Rights Watch, עם ראש הממשלה הפלסטיני, ועסקו שם בכמה נושאים, גם בחופש העיתונות, וגם בסוגיית גיל הנישואין, שהוא עדיין מאוד צעיר לנשים ברשות, 15-16, אבל כמובן שגם סוגיית הקהילה הגאה נמצאת פה.
אבל כאן, וכרגע... אנחנו רואים, נורית, אולי עליית מדרגה בכך שהשלטונות, המשטרה, מבקשת מהאזרחים להלשין, לדווח, להסגיר.
נכון, יש פה באמת הודעה שהיא חריגה לא בגלל הרגשות, זאת אומרת, חברה הפלסטינית היא חברה שמרנית ברובה, וגם מוסדות השלטון לא מעוניינים, אף אחד לא חשב עד היום שהם מעוניינים יותר מדי בפיתוח הקהילה הגאה, כי הם לא בדיוק עזרו לנושא, אבל זה כן חריג במובן הזה, שזה אפילו איזשהו מתקפת נגד, מתקפת נגד, ולא רק התעלמות מהנושא ודחיקה שלו לשוליים, אלא באמת הודעה שאומרת, אנחנו אוסרים על זה, אנחנו לא ניתן, אנחנו נעקוב ונדווח ונכלה אולי אנשים. וצריך לומר, אני כרגע מתקשה לומר בדיוק איך יביאו את אותם אנשים לדין, אבל יש מספיק פרצות מצד שני ברשות הפלסטינית שמאפשרים לקלוע אדם על איזשהו דברים כמו הפרעה לחברה או הפרעה לאידיאלים של החברה, כך שיש פה איזושהי כן סכנה ממשית לאנשים שיכולים למצוא את עצמם בכלא או לפחות במעצר בלי שהם עשו באמת משהו בפועל.
וממה שאת שומעת, זה אכן יהיה השלב הבא? מאסר של אנשים על חברות בקהילה הלהט"בית?
זה קשה לדעת, זה בעיקר קשה לדעת, כי עצם ההודעה הזו גררה לא מעט ביקורת, למרות שבחברה, אולי ברחוב עצמו, קשה מאוד לבקר את הרשות הפלסטינית, כי שוב, התוצאה בדרך כלל תהיה מעצר. ברשתות החברתיות, אותה הודעה שגם פורסמה בעמוד של דובר המשטרה, ככה שחור על גבי לבן באופן די פשוט, גררה הרבה מאוד ביקורת על עצם ההתקפה הזו ועל עצם הפנייה, וכמובן שזה נתן לתוצאה המשמחת לפי האגודל, שכן נתן להם איזשהו רוח גבית להמשיך ולפעול, ולכן אני מתקשה לראות את הרשות הפלסטינית יוצאת פה באיזשהו מבצע שיזהה אותה עם משטרים מאוד מאוד,
מאוד אפלים.
אפלים ומאוד משמרנים.
עד כמה יפתיע אותך, נורית, שאנחנו פנינו אל העמותה, דיברנו עם ראשיה, והם סירבו, אנחנו שוחחנו איתם בטלפון, הם סירבו לשוחח איתנו מטעמים שגם אנחנו עצמנו הכובשים, ואין להם שום רצון להשתתף במין פינק וושינג, או בכלל לעלות לשידור ולדבר על כך.
אז זה בעצם, זה לא כל כך מפתיע אותי, כי זה בעצם אולי המאבק הכפול, ומה שאולי מאוד מקשה על חברי הקהילה הגאה, הפלסטינים לנהל את המאבק שלהם, כי הם בעצם מנסים לייתר את עצמם גם כמי שמתנגדים אל מוסדות השלטון, שמגבילים אותם, מצמצמים אותם, עכשיו אולי רוצים גם לרדוף אותם, וגם כלפי ישראל, כלפי מה שמכנים הכיבוש, ולכן יש פה איזשהו מאבק כפול, שגם מקשה על שיתופי פעולה עם הקהילה הגאה הישראלית לצורך העניין. כלומר, הם נמצאים פה קצת, לדעתי, באיזשהו מלכוד שמאוד מקשה עליהם להרחיב את הפעילות או למסד אותה.
וצריך לומר אולי לסיום שגם בהודעה שהם הוציאו בהקשת, באותה עמותה, גם הם מיד חיברו את זה לכיבוש, במובן של כדאי שהמשטרה יותר תעבוד למניעת הכיבוש מאשר לצאת נגדנו.
בהחלט, בעצם אותו, יש פה ניסיון למקם את עצמם בתור דווקא משהו פלסטיני, אותנטי, ולא איזשהו משהו שמשתף פעולה מיידית עם ישראל, כי יש על זה כמובן הרבה ביקורת גם כך בחברה הפלסטינית.
נורית יוחנן, אני מודה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה.
אני רוצה לצרף לשיחה את ריטה טטרנקו, מנכלית עמותת הבית השונה, אל בית אל מוחטלף, להעצמת הקהילה הערבית הלהט"בית. שלום לך ריטה.
שלום.
עד כמה את מופתעת ממה שקורה עכשיו ברשות?
האמת שלא כל כך מופתעים, כי אנחנו שמענו דיווחים גם לפני זה, שמשטרה כן מבצעת מעצורים ומנסה...
זאת אומרת שזה גם הגיע כבר אל שלב המעצרים.
זה היה גם קודם, כי ברגע שאנחנו עסקנו במבקשי הגנה פלסטינים כאן בישראל, ויש גם כאלה, אנחנו שמענו דיווחים, יש לנו עדויות, עוד מעט התפרסם דוח של עמותת אייס, שמדברת גם על זה, המשטרה כן פעלה ככה נגד קהילת הלהט"ב, אנחנו כן קצת היה... הפתעה כזאת שעכשיו זה בגלוי, כלומר היה פה ושם, כן נצרו, כן ניסו לשים לכלא, אבל ככה בגלוי שזה התפרסם ומשטרה בפומבי קוראת תושבים לדווח, זה כמובן פעם ראשונה וזה עליית המדרגה כמובן.
מה זה להיות הומו או לסבית ברשות הפלסטינית?
הקהילה היא כן מאוד מאוד שמרנית, והאנשים נתקלים באלימות פיזית, באלימות מילולית כמובן, כן. האלימות יכולה לבוא גם מצד משפחה, גם מצד אנשים בסביבה, שכנים וכן הלאה. אנשים גרים מאוד מאוד מצומצם, כולם מכירים את כולם. כלומר, אנשים נשארים בלי עבודה ברוב המקרים. נאלצים לברוח מהכפר שלהם, לעבור לגור לעיר יותר גדולה, עד שהם בסופו של דבר לא מסתדרים ונאלצים לחפש איזה מדינה אחרת, יוצאים לירדן, חלק מהם מגיעים גם לישראל.
וכשהם מגיעים לישראל ויש רבים כאלה, מה מצבם?
ישראל לא באמת מכירה אותם כפליטים. אנחנו קוראים להם מבקשי הגנה, כי הסטטוס שלהם היא מאוד מורכב. אנחנו לא יכולים באמת לעזור להם. כל מה שאנחנו יכולים לעשות כרגע באמת כדי לספק להם איזשהו עתיד, זה לפנות לאום ולבקש רסטלמנט, להוציא אותם מהמדינה. הם חיים בתנאים פשוט לא נורמליים, אין להם לא עבודה, לא בית, לא איזשהו, אין עתיד, כלומר.
וכמו שאמרתי, אתם בעמותת הבית השונה להעצמת הקהילה הערבית הלהט"בית, אתם רואים איזשהו מקום להשוואה בין מצבם של הלהט"בים ברשות הפלסטינית לבין מצבם של הערבים הישראלים כאן בשטחי ישראל?
קהילה ערבית, גם ערבי ישראל הם מאוד מושפעים על מה שקורה שם ברשות הפלסטינית. הקהילה היא שמרנית בכל זאת, זה ברור, אבל כמובן הסטטוס שלהם הוא שונה. אזרחי ישראל הם אזרחים, הם מגיע להם גם סל שיקום, גם טיפול סוציאלי והרבה דברים. והחבר'ה הפלסטינים שבאים לפה ומבקשים הגנה, הם כמובן בלי שום מעמד, אפילו בלי אישור לעבוד.
כמובן. הסיפור הדקירה שקרתה לפני שבועיים, שלושה, מחוץ לבית דרור, אותו בית שמגן על צעירות וצעירים להט"בים שנזרקו מביתם, שינה משהו בתודעה?
זה שינה בתודעה שאנחנו כקהילה ישראלית חייבים לשים לב למה שקורה בקהילה הערבית. זה לא קהילה נפרדת, אנחנו הבנו את זה מאוד מאוד בבירור, כי האירוע קרה בתוך תל אביב. אנחנו לא יכולים להתעלם ולהגיד לא, זה לא חלק מאיתנו. אנחנו הבנו את זה והתחלנו לפתח איזו אסטרטגיה, איך אנחנו באמת יכולים לפעול בשטח של הקהילה הערבית.
ואתם נמצאים בקשר עם אנשי הקשת, עם אנשי אותה עמותה ברשות הפלסטינית, או שגם אתכם הם מאשימים בכיבוש?
אנחנו ניסינו ליצור קשר, והאמת שהיינו, אני חושבת שצריך כרגע, צריך לשים לצד כל הפוליטיקה וסכסוכים וכל האידיאולוגיה, ופשוט לנסות לחשוב איך אנחנו יכולים להציל את האנשים ברשות הפלסטינית, כי רדיפה תהיה שם מאוד מאוד קשה. אם אפילו משטרה לא תבצע בפועל מעצורים, הרמת האלימות פיזית היא עכשיו פשוט תקפוץ. כן, ניסינו ליצור קשר, לשתף פעולה, לחשוב ביחד.
אבל לא הצלחתם, בשורה התחתונה לא הצלחתם.
לא.
עד כמה הפחד הוא גדול במגזר הערבי בכל מה שקשור לעניינים להטאבים? רק אומר לך שאנחנו אכן מאתמול ניסינו אינסוף לשוחח גם עם אנשים מהעמותה שלכם שהם ערבים ישראלים או ערבים פלסטינים כדי שיעלו לשידור, וכאמור לא הצלחנו. ניסינו גם עם אנשי אל-קאווס שיעלו, לא הצלחנו. פנינו גם אל חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, היחידה שהתבטאה נגד הדקירה מחוץ לבית דרור, וגם היא סרבה לעלות. אז עד כמה הפחד גדול?
הפחד הוא גדול. זה כל מה שתיארת, זה בדיוק גם מתוך הפחד. כי כאשר המשטרה, וזה בעצם רשות, אומרת שפעילות הלהט"בית היא מנגד לתרבות, אז כמובן שאפילו אנשים פשוטים קולצים את זה. וכן, פוחדים, אנשים פוחדים גם בתוך הישראל וברשות הפלסטינית ובכלל. הפחד הוא מאוד מאוד גדול, ועכשיו אנחנו מנסים גם למנוע את האלימות ומעצורים, וגם לטפל באנשים שעכשיו פשוט נשברים מתוך הפחד.
ריטה טטרנקו, מנכלית עמותת הבית השונה, אל בית אל מוחטלף, אני מודה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה.
העיסוק בהפרדה בין גברים לנשים אינו ייחודי לנו. הנה, ילדה גרמניה בת 9 בלבד ביקשה להיות חברה במקהלת הבנים הברלינאים, אחת מהמקהלות המפורסמות בגרמניה, אולי גם בעולם. אתם שומעים אותם ברקע השיחה שלנו. בית המשפט בגרמניה קיבל את החלטת המקהלה וקבע כי הכנסה של ילדה אליה למקהלה שכולה בנים פוגעת בחופש האמנותי, ואותו חופש חשוב יותר משיבה. שלום למלחין, הפרופסור עודד זהבי.
שלום, בוקר טוב.
הרבה סיפורים אנחנו מספרים במהלך השנתיים וחצי האחרונות, עודד, יום אחר יום, יום אחר יום. כזה סיפור מעצבן, אני לא בטוח שסיפרתי.
אני חושב שהסיפור הזה הוא מעצבן ומורכב כאחת. אני לא כל כך בטוח איפה הדברים האלה עומדים וצריכים לעמוד, ומה חופש אומנותי ומה אפליה ובכלל איפה. הנקודה אולי שכדאי לדבר עליה בהקשר הזה, הוא שחלק מהמקהלות האלה וגם מקהלות אחרות מתפקדות לא רק כגופים מוסיקליים, אלא כמעט כמו איזשהו מסדר. מסדרים אפילו אולי קצת חשוכים. יש שם איזו העברה של מסורות, של כללי התנהגות.
בוא נגיד ברשותך ביחד, הפרופסור זהבי, למאזינות והמאזינים, זו מקהלה שקיימת 550 שנים.
נכון, ומעולם לא חצתה
ילדה.
כן. עכשיו, אני רוצה להביא אולי שתי דוגמאות שהן קרובות קצת יותר אלינו. אני מניח שבמקהלת הרבנות הצבאית לא תשרת אישה, וגם אם מבחינה אומנותית היא מאוד מתאימה, וגם במקהלת הצבא האדום. עכשיו, נשאלת השאלה, מי מרוויח ומי מפסיד מהדברים האלה? אם אתה שואל אותי...
לא, אבל לפני זה, ברשותך. ילדים, אנחנו שומעים אותם עכשיו ברקע, באמת קולות שמימיים.
נכון.
אבל הטיב של הדבר הזה, ואם אני טועה, אנא, זה ה... הגבוה, נכון? הגבוהים שלהם. אז בוודאי שילדה צריכה או יכולה להיות שם. מה הם רוצים?
נכון, אני חושב שמבחינה אומנותית, כמעט ואין פה שאלה. יגיד מי שיגיד שקולו של הנער, של הבוי סופרנו, אתה יודע, אם אנחנו זוכרים את הפס הקול המצמרר של הטבח המאהב ו-whatever, שדייוויד, מייקל ניומן, שיש שם הבוי סופרנו, שיש משהו דווקא בחדות ולא בעיגול של הבנים שמתאמצים לשיר שם למעלה, שיוצר איזשהו גוון צלילי, אבל אני חושב שמבחינה מוסיקלית, ההבדלים האלה הם הבדלים זניחים. לגמרי. והרי היה, דרך אגב, שהגרסה הישראלית למקהלת בנים היא מקהלת בנות.
כן, גם לזה נגיע עוד קודם. אני רוצה שגיא ישמיע לנו עכשיו את מקהלת הבנים של וינה, גם כדי שנהנה נורא, וגם כדי שאני אוכל להגיע אל השאלה השנייה. סיפור מקהלות הבנים בעולמות הקתולים, מה ההיסטוריה של זה?
ההיסטוריה שלו היא מהתקופה שנשים לא הורשו לשיר בבתי התפילה. זה לא דבר שהוא חריג מאוד בתרבויות כאלה ואחרות. ואז בעצם נעשה שימוש, מאחר והספקטרום הצלילי והתפיסה, כמו שאמרת, המלאכית, דרשו קולות גבוהים ואיזשהו סוג של תמימות, נעשה שימוש בקולות של גברים צעירים, של נערים צעירים. גם אם אנחנו ננתק את זה עם כל מה שאנחנו יודעים עוד על התרבות הכנסייתית, אבל אני אומר שמהבחינה המוסיקלית זה היה נתון שמלחינים עבדו איתו, ובשירה המקהלתית הזו נוצר באמת איזשהו גוון שהוא גוון מעניין. בהמשך, מאחר ולפחות הכוונה שמאחורי המצלולים האלה הודקנה, אנחנו מצאנו מקרים שבהם למשל נעשה שימוש במקהלות ילדים במקומות אפילו מחאתיים, כמו למשל ברקבים המלחמה של בנג'מין בריטן, שהילדים הם אלה שעוד לא היו גברים, כי הגברים נהרגו במלחמה. במקהלת הילדים של הרלם, הילד הצעיר הוא זה שיכול לשיר את הספיריטואל, כי בנפשו הזכה והלא מופרעת על ידי כל מיני הורמונים, הוא עדיין מבין את גדולתו של ישו. זאת אומרת, יש מאחורי העניין הזה איזושהי מורכבות שהיא גם מורכבות חוץ מוסיקלית. עכשיו, לעצם השאלה, האם גופים מסורתיים לא צריכים להתעדכן? בטח שהם צריכים להתעדכן, כי ישנן הקלטות למשל של מקהלת הילדים של הרלם וגם של וינה למעשה, שמשתמשות בכלים אלקטרוניים.
בזה הם יכולים, בזה הם טובים.
בזה הם יכולים, בהחלט. הם מקליטים דברים גם עם אומני פופ. טוב השם. זאת אומרת, אין פה...
גם הרפרטואר שלהם הוא לא רפרטואר מה-15.
ממש ממש לא. וגם הקהל שלהם כבר שומו שמיים, ראה כבר נשים. בוא ניקח... אבל זו שאלה שהיא שאלה שיושבת על התפר של כמה חכמים צריכים להיות בדיאלוג שלנו עם המסורת. זו באמת שאלה מעניינת. אנחנו נתקלים בצמתים השכם וה... ערב. ואני חושב שבכל מקום שישנו ראש פתוח, העניין הוא מרוויח.
אבל אני רוצה שתגיד בכל זאת משהו ערכי על ההחלטה של בית המשפט, במיוחד בהתעלות שלו על החופש האומנותי. זה באמת הפתיע אותי עד מאוד, ההתעלות דווקא במינוח הזה, ולא רק זה, שהחופש האומנותי הוא גם חשוב יותר מערך השוויון. מה אותו שופט התכוון או שופטת כשאמרו חופש אומנותי?
אני חושב שברגע שזה הגיע לסיפו של בית המשפט, העסק נהיה קצת מופרך. אבל אני חושב שלמשל, בוא נגיד ככה, בוא נניח שיש לך כרגע רביעיית מיתרים, ויבוא מישהו ויש איזשהו אופנינג, ויגשו ארבעה מועמדים לבחינה, והנגן הטוב ביותר בבחינה האובייקטיבית ביותר שזכה קיבל את המקום, היה במקרה גבר פריבילגי לבן עם השכלה על תיכונית. יבוא מישהו ויגיד, גם לנו הלא גברים פריבילגיים בעל השכלה על תיכונית, מגיע לנגן ברביעיית המיתרים הזו. ברגע שזה יגיע לבית משפט, אנחנו עשויים למצוא את עצמנו בעצם עם ועדה מסדרת שלעומתם מפאי ההיסטורית הייתה דבר מעורר תמיהה. זאת אומרת, אם יורשה לי, בלי להכיר את פרטי המקרה, הטמטום היה שזה הגיע לבית משפט. הייתה צריכה להיווצר איזושהי דברות, והיה צריך להיווצר תהליך של שכנוע.
אני רק אומר למאזינות והמאזינים, הם לא ידעו מאיפה להינצל. כי אמרו לה לא לילדה הזו כבר לפני כמה שנים, ואז הזמינו אותה לאודיציה, ובאודיציה אמרו לה, את לא מספיק טובה. זאת אומרת, הם כאילו, הם ניסו גם, העליבו אותה, בנוסף עם זה שאמרו לה שהיא ילדה עם קוקיות, גם העליבו אותה שהקול שלה לא מספיק יפה.
אני, בלי לדבר בשמו של משרד הקליטה, אבל אני רוצה להגיד לאותה ילדה ולהוריה בפנייה נרגשת, יש פה המון מקלות ילדים.
אז בוא נשמע את מקלת אנקור שהזכרת אותה, גרסה של מקלת אנקור לתן לי יד של יוני רכטר, ניתן לזה כמה שניות, כי אצלנו זה נשים, לא גברים.
אצלנו נכון, זה נערות. אני חייב להגיד שבמקלת אנקור מדי פעם יש בנים, המפורסם שלהם היה בן של רבנית רפורמית רחמנה ליצלן, ששר עם כל הבנות האלה ויצא בשלום, מקלה נפלאה.
אז למה באמת אצלנו זה בנות ולא בנים?
כי הבנים משחקים בכדורגל.
במיוחד אתה ואני, פרופסור.
כן, חד משמעית. אני אגיד לך, אגב, הייתי שוער לא רע, ולמלא הייתי אשכנזי, הייתי מגיע להיות שוער בנוער של הפועל ירושלים.
אבל האמת היא שפשוט...
דפקו אותי בגלל הגובה.
שפשוט לנו אין מסורת נוצרית, בזה זה מתחיל.
אין לנו מסורת, נכון, והאמת היא שיש מקלות, מקלה מפורסמת שיש בה גם בנים וגם בנות, מקלה ברחובות. אני חושב שקוראים להם מקלת מיתר, אם אני לא טועה, ששם הייתה מאז ומעולם מסורת, שבטרם לכת הבנים למכון ויצמן, כשהם בתיכון משרים במקלה, אני חושב שזה גם לא הזיק לאף אחד. אבל הסיפור, סיפור, כמו שאמרת, מעצבן במידה שלא תאומן, ואני חושב שאם יש פה איזשהו לקח קטן, זה שסוגיות אומנותיות כדאי שלא תיפטרנה בבית המשפט.
אז הנה, המקהלה, מקהלת הקתדרה של ברלין, נוסדה ב-1465, לא מקבלת, גם היום, ב-2019, הפעם עם חותמת של בית המשפט ילדה. הפרופסור עודד זהבי, אנחנו נסיים את השיחה עם גרסה יפהפייה של מקהלת הבנים של ארלם, ששרים את A Change is Gonna Come. הפרופסור זהבי, תודה לך שהיית איתה.
תודה רבה.
עכשיו מצטערים לבשר לכם כי הפרופסור ססון סומך, חתן פרס ישראל ופרס אמת למזרחנות, הלך לעולמו. המשורר אלמוג בהר איתנו. שלום אלמוג.
שלום, שלום.
ססון סומך הולך לעולמו, מה, הוא בן 86, נכון? 86 הוא הולך...
כן, הוא היה יליד 1933. כן.
אז עכשיו הוא הולך לעולמו. אמור נא כמה מילים על הפרופסור ססון סומך.
כן, האמת שבאמת כל המילים לא יספיקו, אבל סיפור החיים שלו והמחקר שלו והמקום שלו כמתרגם וכמורה וכאדם היה מאוד מאוד משמעותי, אני חושב, בצומת שבין התרבות הערבית והתרבות העברית, גם בין התרבות הערבית היהודית לבין התרבות הערבית הכללית והתרבות הישראלית בארץ.
שזאת תמיד שאלה של... כן, סליחה.
הוא הגיע לארץ בן 17,
יליד בגדד כמובן, כן.
נכון, נולד בבגדד ב-33, וכבר שם הוא התחיל לפרסם שירה בערבית ספרותית. החלום שלו היה להיות משורר ערבי, והוא מספר ככה באוטוביוגרפיה שלו, בגדד אתמול, איך כשהוא בא להיפרד ממשוררי בגדד בבתי הקפה, הם אומרים לו, אבל איך תעזוב למקום שאתה לא מכיר את השפה שלו, כשאתה רוצה להיות משורר ערבי, פה המקום שלך לפרסם. בארץ הוא המשיך לפרסם תקופה מסוימת, כמה שנים, בשירה בערבית, בעיתונות הקומוניסטית, אמיל חביבי העורך פרסם אותו, אבל לאחר מכן באמת המעבר העביר אותו גם מהמקום כמשורר למקום של מתרגם, הוא התחיל לתרגם שירה ערבית לעברית וגם שירה עברית לערבית כבר בשנות ה-50, ובשנות ה-60 כבר כמקצוע, כלומר הוא עשה דוקטורט בספרות ערבית באוקספורד על נגיב מחפוז, על הסופר המצרי הגדול, ובהרבה מובנים הייתה לו גם השפעה אחר כך על הזכייה בפרס נובל של נגיב מחפוז. הוא היה...
איך הייתה לו השפעה?
הוא היה המחקר הראשון בספרות אירופאית, כמו בשפה אירופאית, כמו שאתה יכול לנחש, ועדת פרס נובל לא קוראת ערבית, אין בין חבריה קוראי ערבית, אז הוא, המחקר שלו שהתפרסם באנגלית בתחילת שנות ה-70, היה בעצם הספר הראשון באנגלית על...
שהביא על אותו אל הזכייה כן. הזו. בוא נדבר באמת על ה... בוא נדבר ברשותך על החשיבות של השפה הערבית לחיים שלו, ליצירה שלו בכלל. צריך לומר, הוא היה גם ממייסדי האקדמיה ללשון ערבית, שהוקמה ב-2007 כאן בישראל, לבין העברית. היה לו שם איזושהי דואליות בין שתי השפות?
הייתי אומר את זה אולי בצורה אחרת, כלומר שתחילת הלימודים שלו בארץ, בתואר... ראשון, הוא עשה בכלל בעברית, בבלשנות עברית, הוא היה חבר מזכיר באקדמיה ללשון עברית בארץ, כלומר, מרגע שהוא הגיע ב-1950, בעצם ברגע שבו הוא נפרד ממשוררי בגדד, בתחילת 1950, הוא מבטיח להם שהוא יתרגם אותם לעברית, כשהוא עוד לא יודע עברית, כלומר, הוא ידע כמה... מילים מהלימודים, אבל הוא לא בא מבית מסורתי, והוא לא ידע עברית בצורה משמעותית בבגדד. והוא כבר מבטיח לתרגם אותם, כלומר הוא רואה את השפה שהוא עומד לרכוש ואת התרגום כערך מאוד משמעותי. ובאמת לימודי העברית שלו מתלווים... משלב מאוד מוקדם, כבר בתנועה של תרגומים בשני הכיוונים. כלומר, מעברית לערבית ומערבית לעברית.
אבל תמיד נדמה שהערבית חשובה לו יותר.
אני חושב, קודם כל, הערבית היא כמובן שפת אמו, הערבית היהודית הבגדדית, והערבית הספרותית היא השפה שבה הוא חלם להיות סופר ומשורר, לא עברית. לכן ברור שזה הבסיס, הספרות שאותה הוא חקר בסופו של דבר, הייתה הספרות הערבית. אני חושב שרגע המפגש שלו עם העברית לאורך שנות ה-50, הוא רגע מאוד משמעותי בשבילו. כלומר, הוא משתלט על העברית מאוד מהר, אולי בזכות הערבית. הוא חושב להפוך למתרגם לעברית שהוא באמת ממשיך בזה כל חייו. הוא חושב גם להפוך לחוקר של השפה, חוקר של השפה העברית, שבזה הוא בסוף לא המשיך, אלא נטע ממנה אל הערבית, שזה גם מין סיפור, כלומר, שהוא הגיע ללונדון, והוא עמד להתחיל דוקטורט באמת שיהיה קשור בבלשנות עברית, ואז מאוניברסיטת תל אביב, שרק כמה, ביקשו לשלוח אותו לדוקטורט באוקספורד בספרות ערבית, כדי שהוא ייסד את החוג
כן,
לערבי.
את החוג עצמו.
אז הוא תמיד אמר שהוא היה מאוד בר מזל לגבי הערבית. כלומר, שהחוויה שלו הייתה שהערבית העניקה לו שוב ושוב בחייו הזדמנויות, גם כמשורר, גם כמתרגם, גם לימודי העברית שלו, גם הדוקטורט, גם הקריירה שלו כחוקר ספרות ערבית
כמובן.
באוניברסיטת אולי, תל אביב.
אולי נאמר מילה לסיום ברשותך, יש לו מה? יש דור עתיד של ששון סומכים?
אז קודם כל אני חושב שבאמת באופן מאוד משמעותי ששון היה אדם של תלמידיו. הוא השקיע מאוד בהרבה אכפתיות והרבה מעבר למה שנדרש ממרצה ומנחה באקדמיה. הוא חי את המחקר ואת ההתקדמות של תלמידיו ותלמידי תלמידיו. אז הוא העמיד הרבה תלמידים, והיה לו חשוב גם, כלומר, הוא העמיד תלמידים גם פלסטינים וגם יהודים שחוקרים ערבית, כשיצרנו תוכנית חדשה, תוכנית ללימודי תרבות ערבית יהודית באוניברסיטת תל אביב, הוא היה חלק מהמחשבה על זה, הוא היה חלק מהקונספט, איך עושים דבר כזה, מה זה תרבות ערבית יהודית ואיך מלמדים אותה באקדמיה. כך שהוא כל הזמן היה מכוון כלפי העתיד. ברור שיש דברים שהם בלתי הפיכים, כלומר הדור האחרון של דוברי ערבית יהודית מבית.
הולך.
הוא דבר, כן, שזה כן. רגע היסטורי, אתה יודע, בשנות ה-90, ססון סומך וסמי מיכאל, שחשבו שזה דור שהולך, רצו להקים יחד את העמותה הישראלית לידידות עם העם העיראקי, שנפסלה על ידי רשם העמותות הישראלי כעוינת ומסוכנת למדינת ישראל, בגלל שמה ומטרותיה, אבל הם בדיוק כתבו שם, כלומר שכדור אחרון שנולד בעולם הערבי וגדל שם, שהם מבקשים להעביר את הסיפור שלהם כדי שה... מציאות הישראלית, שגם היא יהודית וערבית ועברית וערבית ושלובה, תוכל ללמוד ולהשכיל מהם.
טוב, אנחנו נאמר שוב, הפרופסור ססון סומך הלך לעולמו, המשורר אלמוג בהר, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה לכם.
מיד אל הנושא הבא שלנו, אנחנו נשארים בתחום הקולנוע, הישג מרשים לקולנוע הישראלי. האקדמיה האירופית לקולנוע פרסמה אתמול את הרשימה המקוצרת, ממנה ייבחרו הסרטים המועמדים בקטגוריות השונות. 3 סרטים ישראלים נכנסים לרשימה הזו, מילים נרדפות של נדב לפיד, שכבר כתב את פרס דוב הזהב בפסטיבל ברלין, תל אביב על האש של סמך זועבי, שזוכה להצלחה קופתית יפה ברחבי העולם, ועיניים שלי, סרטו של ירון שני, האיש שהביא לנו את אג'מי הנהדר, שכבר זכה בפרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל הקולנוע בירושלים שאך ננעל, וגם לפרס חביב הקהל באותו פסטיבל ממש. ואתם יודעים, כשסרט זוכה גם באהבת המבקרים, השופטים והמומחים, וגם באהבת הקהל, כנראה שמשהו עובד שם. ירון שני נמצא איתנו, בוקר טוב.
בוקר מצוין.
ברכות.
תודה.
אתה יודע, היית כבר מועמד לאוסקר, אז בטח האקדמיה האירופית קטנה עליך.
תראה, בתחום הזה של קולנוע, החיים כל כך קשים, שכל הצלחה היא גם ברבון מוגבל והיא גם נהדרת. אז באמת, אתה יודע, אתה נאבק על קיומך בכל רגע, אז... כל הצלחה כזאת היא עוזרת במשהו.
והסרט הזה, עיניים שלי, הוא חלק מטרילוגיה. טרילוגיה, השם המלא הוא בעצם טרילוגיה על אהבה, נקודותיים, עיניים שלי. מה בלב הסרט? בעצם במרכזו קצין משטרה.
כן, קצין משטרה שמאוד מוערך, שמסתבך, מתלוננים עליו שהוא עשה משהו מאוד לא בסדר. והוא מסתבך עם זה ומדרדר, וזה מוביל אותו לקצוות מאוד מפתיעים.
וזה מפתיע בהתחשב בכך שאתה, כמו שאמרתי, קורא לזה טרילוגיה על אהבה, אבל גם החלק הראשון, עירום, שכבר הוצא גם בוונציה, גם בישראל, וגם החלק הזה, עיניים שלי, שניהם אפס, אתה בטוח שהם עוסקים באהבה?
כן, כן, אהבה, אנחנו רגילים לקשר אהבה, לסרטים שעושים לנו טוב, עושים לנו נעים בלב, אבל כדי להבין את המשמעות של אהבה, אנחנו צריכים לחוות משבר בחיים. אתה יודע, בלי בדידות, אין את העוצמה של אהבה, אין את העוצמה של חיבוק והקשר. בלי רעב, אין את החוויה של התזונה, שהחוויה הזאת של התזונה. אז את המשמעות של אהבה, אנחנו יכולים להבין רק שבאמת קשה לנו בחיים. ואז אנחנו מבינים כמה נהדר זה שיש מישהו לצידנו שחי לצידנו וחי איתנו. זה משהו שכדי להבין את העומק שלו ואת המשמעות שלו אנחנו צריכים לחוות
לסבול.
לבד ולחוות משבר.
אבל כן. למה תמיד אתה מחבר אהבה לפגיעות מיניות גם בחלק הראשון
לא.
וגם בחלק הזה?
לא. בחלק הזה זה המיניות היא שולית. זאת אומרת, היא נמצאת שם, אבל היא שולית. מיניות היא חלק מאוד מרכזי באהבה, בקשר בין בני אדם, ומיניות לצערי הרב, גם יש בה צדדים מאוד לא פשוטים, שאנחנו צריכים להתמודד איתם, כמו פגיעות מיניות.
הקשר המיני בהרבה מאוד הקשרים, בוודאי בתרבות הפופולרית, הוא קשר מאוד פוגעני, מאוד מחפיץ. אנחנו רואים את זה בפורנוגרפיה שחודרת חזק אל תוך התרבות של הנוער היום, אל תוך התרבות המיינסטרים. אנחנו רואים את זה ביחסים בין אנשים שמנצלים אחד את השני במערכת יחסים רומנטית כביכול.
כאילו.
נכון. זה חשוב להתמודד עם הדברים האלה. אם אנחנו רוצים למצוא ישועה בעולם, החיים הם מאוד מאוד קשים. הדרך היחידה למצוא את הישועה בחיים האלה היא ביחד. כשאתה מושיט לי יד בעת צרה, ואני שם בשבילך גם כן. וכדי להגיע לזה, אנחנו צריכים להתמודד עם עם הצדדים הלא פשוטים במערכות יחסים שלנו.
ואתה עובד, נאמר למאזינות והמאזינים, אתה עובד בצורה מאוד מעניינת. אתה משתמש שוב בשחקנים לא מקצועיים, העלילה מצולמת בלי תסריט בעצם. מאיפה האומץ ולמה אתה צריך את זה?
וואה. טוב, זאת שאלה גדולה. הייתי שמח לשוחח קצת יותר זמן, אבל בגדול, כמו באג'מי, אם אנחנו מדברים על הקרביים של החיים ולנסות להבין את המשמעות של החיים ולהתחבר אל האחר, אז אם זה הכל מבוסס על אדנים של שקר, מה שנקרא פייק ניוז, פייק דרמה, אז אין לזה משמעות אמיתית. אני, מה שחשוב לי זה לנסות למצוא משהו כנה, משהו אמיתי, בני אדם אמיתיים כמו שאנחנו, לא כמו שאיזשהו תסריטאי המציא במוחו. ומהניסיון שלי, כשאנחנו נותנים לאנשים לחיות את הדבר הזה ולתת את הלב שלהם, להציג את הלב שלהם על המסך, זה יוצא משהו הרבה הרבה יותר חי ומרגש ומצחיק וקשה ממה שאפשר לדמיין בתסריט. ולכן זה מאוד מאוד חשוב לי לעבוד בדרך שהיא מאוד לא שגרתית, והיא גובה המון המון הקרבה, כדי
להגיע אל האמת שאתה מחפש. זאת אומרת, לא משנה כמה מילים תשים ללורנס אוליבייה בפה או למריל סטריפ בפה, זה לא יהיה מספיק טוב כמו משה זום אחר מהרחוב שיאמר אותם.
אתה לא איך אתה מגדיר טוב. אם אתה מגדיר טוב פרפורמנס, שואו, אז לורנס אוליבייה הוא גדול מהחיים. ושייקספיר שכתב את המילים להמלט הוא גדול מהחיים והוא נצחי. אבל אם אתה מגדיר טוב כמשהו שהוא בא מהלב והוא בלתי ניתן לשחזור, זאת אומרת, זה לא תסריט, זה החיים, אז שם הם... אתה יודע, שם זה הסיפור הוא אחר.
מילה לסיום ברשותך, צריך לומר, הסרט גם מועמד לפרס אופיר, האקדמיה הישראלית. מתי אנחנו נראה אותו על המסכים?
אני מאוד מקווה שלקראת סוף השנה. אני מאמין שיהיו גם הרבה הקרנות טרום בכורה בכל מיני מקומות, אז אנשים כבר יוכלו לראות אותו לפני. זהו.
ונאמר, כל אלפי חברי האקדמיה האירופית עכשיו בוחרים בין כל הטנא היפה הזה של הסרטים מכל רחבי אירופה. בתשעה בנובמבר יוכרזו המועמדים הסופיים בכל קטגוריה וקטגוריה. צריך לומר למאזינות ומאזינים, גם אתה וגם החברים הישראלים האחרים מתמודדים מול פדרו אלמודובר עם כאב ותהילה, מול עלובי החיים, מול אחמד הצעיר של האחים דרדן, מול המועדפת שכבר זיכה את אוליביה קולמן בפרס השחקנית באוסקר. בקיצור, התחרות שלכם היא חתיכת תחרות.
כן, אבל אתה יודע, באומנות אין... נגיד את זה ככה. יש את הממסד האומנותי ויש את, את הדבר הזה האמיתי של החוויה של הצופה. הממסד תמיד יעדיף את השמות הגדולים. במובן הזה התחרות היא כמעט בלתי אפשרית, אבל בחוויה האישית של הלב...
אתה לוקח את אלמודובר בהליכה.
לא, לא. אתה הכניס לי את המילים האלה, חס וחלילה. אני לא לוקח אף אחד, ואני חושב שגם אין מקום להשוואה. אתה יודע, זה חוויה מאוד מאוד אישית, סרט.
כמובן. כמובן. ברכות גדולות מאיתנו, ירון, תודה רבה לך שהיית איתי, וכמו שאמרת במהלך השיחה, גם אני מושיט לך יד, לא רק בעצרה, אלא גם בעצמך. תודה שהיית איתנו הבוקר.
תודה.
שימו כותרת, קיאנו ריבס חוזר למטריקס. לא להאמין, כותרת שמגיעה אלינו הבוקר, היא מגלה כי חלק רביעי לסדרת הסרטים המצליחה, מטריקס, עומד בפני ההפקה, וזה 16 שנים לאחר יציאת הסרט האחרון, במה שחשבנו שהיא טרילוגיה. מי שתפיק, תכתוב ותביים, היא אילנה וושבסקי, היוצרת המקורית, איתנו מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות, בנימין טוביאס. תודה רבה לך, בוקר טוב.
בוקר אור.
הפתעה לא, או שהלסת שלך עדיין על הרצפה?
הפתעה, כי כן, באמת, הפתעה מצד אחד ולא הפתעה מצד שני. לא הפתעה, כי היום הוליווד בעצם מחדשת כל דבר, כן? כלומר, אנחנו רגילים, שהוליווד כל הזמן עושה ריבוטים. מה שאנחנו לא כל כך רגילים או רגילים פחות, זה באמת לסרטי המשך מאוחרים. ראינו את זה עם אינדיאנה ג'ונס, וזה לא כל כך הצליח, שהוסיפו סרט רביעי בטרילוגיה. ויש כל מיני טרילוגיות שאנחנו נוטים לחשוב שכדאי שיעזבו אותם בצד ולא לעשות איתם שום דבר, כמו הסנדק, או בחזרה לעתיד. אחת גם לגביהם יש דיבורים, שאולי בוא נעשה איזה משהו, אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. כאן מה שבאמת מפתיע יותר, ושבאמת חוזר כל הצוות המקורי. כלומר, אני די ציפיתי שבאיזשהו שלב בחיי אני אשמע שיש מה שנקרא ריבוט של המטריקס. כלומר, שוב, כי בסוף זו כן טרילוגיה אהובה, שוב, אבל עם גיבורים חדשים, שחקנים חדשים, במאים חדשים, שינסו לקחת את הטייק שלהם. ומה שכאן מעניין זה שבעצם לא רק לאנה ושאוסקי חוזרת, אלא גם קיאנו ריבס וקרי אן מוס, שלא ראינו אותה במסך כמעט 20 שנה.
אז בוא נאמר, לפני שנמשיך בשיחה שלנו, בוא ניתן רקע על אותו מטריקס. הראשון בסדרה יצא ב-1999, כשהבמאי...
נכון, חזרנו 20 שנה.
בדיוק 20 שנה, כשהבמאיות עוד היו במאים.
נכון.
מה בלב הסרט הזה, ומה היה בלב ההצלחה שלו?
תראה, זה מאוד מעניין גם איך זה יעבור עכשיו, כי המטריקס הוא מסוג הסרטים שהם נורא נכונים לתקופתם. הוא סרט שביטא בצורה מושלמת את חרדת ה-Y2K, מי שהיום זוכר בכלל מה זה. כלומר, המטריקס בזמנו הוא סרט על אדם שהוא מתכנת, כן? בסוף שנות 90 הדבר הכי מגניב שהיית יכול להיות זה מתכנת. הלא הוא קיאנו ריבס, ויום אחד הוא מגלה שהעולם שבו הוא חי, כל העולם אינו עולם את הסימולציה, הלא היא המטריקס, ושמכונות, רובוטים שולטים ומראים לנו הכל. מה שהיה יפה נורא במטריקס, מעבר לזה שהוא נגע בחרדה שנורא נכונה, חרדה טכנופובית שנורא נכונה לתקופה שבה הוא נעשה, חרדה ממחשבים כמובן, היה שהוא ככה שילב גם דברים שמגיעים מקולנוע יותר אוונגרדי, כמו סייבר פאנק ואנימה, הוא שילב את זה בתוך קולנוע מיינסטרימי בסופו של דבר, והביא את זה להמונים. כלומר, המחשבה הזו שיש עולם, שבעצם כל העולם הוא סימולציה, הוא כמובן לא חדש, לא בקולנוע, וגם בטוח לא בפילוסופיה, זה כמובן כל מי שמע
את פילוסופיה. הם בעצם ב-99, לפני 20 שנים בדיוק, עשו מראה שחורה 20 שנים לפני מראה שחורה.
כן, ללא ספק. כלומר, הרבה לפני, שוב, במדע בדיוני אנחנו רגילים לראות דיסטופיות, אבל צריך גם לזכור, וזה שוב בעיניי ההישג הגדול של המטריקס, היא שמראה שחורה בסופו של דבר כן מדבר לקהל יחסית מצומצם, כן, עם כל זו שזו סדרה מדוברת. כאן אנחנו בעצם בסרט אקשן הכי גדול בהוליווד, הם בעצם מביאים רעיונות פילוסופיים ששוב נחשבים נורא אוונגרדים, לתקופתם, בשני סרטי ההמשך הם נחשבו לכאלה שהצליחו הרבה פחות, ועדיין אני חושב שיש בהם יומרה בריאה, כלומר הם כן ניסו לעשות בכל סרט משהו קצת אחר וקצת חדש.
אז באמת קח אותנו,
ברשותך
בנימין, בשתי מילים, בחוט שקישר בין כל אחד מחלקי הסדרה, הסברת לנו החלק הראשון ב-99, המטריקס, הסרט המקורי, שם הם מגלים שהם חלק מסימולציה, שהם חלק ממטריקס, מה קורה ב-Reloaded?
אז זהו, בחלק השני, אני כן מסכם כשני החלקים השני והשלישי קצת דומים, החלק השני הם בעצם חוזרים לתוך המטריקס ומנסים שם לפרק אותם מבפנים, לא כל כך מצליח להם. החלק השלישי, שהוא גם הבעייתי מכולם, הוא הפחות מספק מכולם, הוא רובו מתרחש מחוץ למטריקס, כלומר הוא כבר מתרחש שהם מחוץ, אם אתם זוכרים, קראו, זה אגב מלא
במשחקים
דתיים.
כן,
בציון,
ציון, הם היו בציון.
נכון, ציון היה שם הקוד בעצם לעיר החופשית, ש... שכמובן זה בזמנו עורר לנו בישראל ככה את הדמיון, למה דווקא הם קראו לזה ציון.
עד היום, אל תהרוס לי, עד היום אני בטוח שזה לכבודנו.
ללא ספק. בכל מקרה, בחלק האחרון יש איזשהו, הוא מסתיים, אני חושב שאפשר לספיילר אחרי 16 שנה, הוא מסתיים בסוג של הפסקת אש בין המכונות לבין האדם, כלומר, המטריקס לא נהרסת, שזה שוב, זה סוף מעניין. אני חושב שכשהוא יצא, יצאו חלקים 2 ו-3, אגב, יצאו בזה...
ביחד.
יצאו ביחד, יצאו בפער של 6 חודשים. הייתה איזו אכזבה רבתי, כי לא כל כך הבינו מה הם רוצים, הם קצת מנעו את השואודאון בסופו של דבר. אני מקווה שאני שהיה בזה משהו מעניין. אין ספק שעכשיו מעניין לראות האם כאשר אנחנו מגיעים לסרט אחרי, ולא ספק גם זה מרתק מה יקרה עם השחקנים, כי השחקנים כמובן מבוגרים יותר, יאנו ריזקין דומני מעל ל-50, אז איך גם מסבירים את זה, כי בסוף אנחנו נמצאים בסימולציה שבה לכאורה הוא היה אמור לא להזדקן, או שהוא כן הזדקן, ויסבירו למה הוא כן הזדקן. כל הדברים האלה אנחנו צפויים לראות. השאלה אם עכשיו סוף סוף לנה ושאוסקי תיתן איזשהו שואודאון כדי לספק את המעריצים, או להפך, תיקח את הסדרה למקומות מעניינים ורדיקליים יותר.
צריך לומר שאם מתייחסים לסנס 8, הסרט, הסדרה שהיא עשתה עבור נטפליקס, אם מתייחסים אליה כאיזו אינדיקציה למה התרחבות היצירה שלה, אז נדמה שהיא תרצה להיות קומוניקטיבית יותר, נדמה שהיא תבוא עם מנחה לצופים.
תראה, אני האחים בש, קודם כל, זה כמובן ברמת הרכילות המאחורי הקלעים.
כן, איפה לילי? איפה לילי? הרי זה שתי אחיות.
איפה לילי, לא, אנדי שהפך ללילי, מה קרה, אחיות, אתה יודע, זה כותרת אגב שלא יצאה מספיק ועשתה מספיק רעש בעולם, שגם האחים כהן לפחות לסרט אחד נפרדו, ג'ואל כהן עושה סרט לבד. אז גם יש כאן שאלה אם יש כאן פירוק, או שאתה יודע, יכול להיות שלילי החליטה שזהו, נמאס למי לעשות פרטים, גם בהגיעה באיזשהו גיל מאוחר, כנראה חיה בשלום מהתמלוגים של המטריק, ואין סיבה מבחינתה להתאמץ עכשיו על סרט נוסף, ויכול להיות שיש כאן איזשהו סכסוך שהוא לחשב עצמו נורא מעניין. מה שמעניין בהקשר הזה, אתה יודע, אחים בושאוסקי, באמת בעשור האחרון, בשני העשורים האחרונים, הם hit and miss, הסרט האחרון שלהם שהם בימו ביחד, היה כישלון קופתי מהדהד, וגם אחד הסרטים המביכים שראיתי בקולנוע, אין לי דרך להגיד את זה, קראו לזה עלייתה של סופיטר עם מילה קוניס. הסרט לפניו, ענן אטלס, שהיה בו רוח של איאן רנד, והיה בעצם מורכב בשורת סיפורים קצרים מהעבר, מההווה ומהעתיד, היה אחד הסרטים השאפתניים והמרתקים שנראו על המסך ב-20 שנה האחרונות, הוא בעיני סוג של יצירת מופת לא מעורכת, ואנשים לא מכירים. אז מה שאני חייב להגיד לגבי האחים ושאופסקי, זה שגם כשהם, בין אם הם מצליחים ובין אם הם נכשלים, הם עושים דברים מרתקים.
מעניין, תמיד הם מעניינות, זה בלי ספק. כן. אז אנחנו מדברים כבר על 2020, כן, על תחילת צילומים, אז זה לא מאוד מאוד רחוק. נחכה לראות מה היא לנה מכינה כן. עבורנו. בנימין טובייס, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה לכם.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.